שלום שלום, אנחנו לומדים עכשיו את הסוגיה הדף עין ד' עמוד ב' למטה. הגמרא דנה שלתפור ודיני תפירה, דיני קריאה, אנחנו דנים התופר והקורע. אם כן הגמרא, המשנה אומרת מי שתופר שתי תפירות חייב. כן, שואלת הגמרא והלאה קיימה. איך אתה מחייב אותו בשתי תפירות? הלא זה ממילא, צריך שיהיה כל דבר שמתקיים, כל מלאכה צריך להיות מתקיימת. למה אתה מחייב אותה בשתי תפירות? זה לא תופס את הבגד, זה לא מתקיים. אמר רבה בהכנה, אמר רבי יוחנן, והוא שקשרן, זאת אומרת, הוא תביא שתי תפירות וקשר אותם, את שרשי החוט, כדי שהתפירה תתקיים, שזה לא יברח. אז אם הוא תפר שתי תקיפות וקשר את החוט, כדי שעל ידי זה לא יתפרר, לא, זאת אומרת, זה יישאר, אז הוא חייב. אבל אם הוא שם רק שני חוטים, וכשאתה מוזיז זה יוצא, זה לא נקרא דבר של קיימה. לכן, לא חייב עליה קורבן חטאת. הקורא על מנת לתפור. עכשיו הגמרא שואלת, קריאה במשכן, מי אביה? איפה היה? איפה היה בכלל? הלו כל הדברים, אנחנו לומדים את זה מהמשכן. איפה היו קוראים במשכן? איפה רצים שקוראים את הבגד? איפה זה? אמת הגמרא, רבי יוזל מתהווי הוא שאמרו שניהם היה, איפה זה היה? הגמרא אומרת שאם יראה שנפה בדרנה, שאם הייתה יריעה, שהיו עושים יריעות עיזים, כל הדברים האלה, ונפל בה איזה תולעת שעשה לה חור קטן, קוראה בה את היריעה למעלה ולמטה, ותופרים אותה. זאת אומרת, יש קריאה, למשל, קחו לדוגמה, נגיד שפה זה הדבר, פה נהיה זה חור. אז אם אתה תתפור אותו זה יהיה מקובץ. אז זהו קצת למעלה קוראים, קצת למטה קטונים, ועושים יבש, יבש, הולכים, 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 ועולים, אז ממילא זה לא ניכר שהיה פעם חור. כיוון שבבית המקדש היו עושים עבודה שזה יעלו לפני המלכים, בית המשכן, משכן אנחנו בונים, זה לא סתם פשוט. לכן אומרת הגמרא, כן, היו קוראים, שאם היה חור באמצע, נפל בה תולעת שעשתה חור, אז היו קוראים מלמעלה ומלמטה ומחברים אותה. אז היה קריאה? כן, הייתה קריאה במקדש. אבל מה זה צריך להיות על מנת לתפור? אתה קורא בשביל לסדר את זה. אז אם קראת זה מלאכה אחת. תפרת זה עוד מלאכה. כן. אמר רבי יהודה שאמר, הפותח חוט של תפירה, אם אתה מותח אותה, סוחב אותה, כן, המותח חוט של תפירה בשבת, חייב חטא. אני ראיתי הרבה אנשים לפעמים מפתן בבית הכנסת. שהם מתפללים בבית הכנסת, יוצאים החוטים של הסידור. אז הם מותחים את זה כדי שכל העמודים יהיו ביחד. זה בדיוק. למשל, אתה עכשיו לוקח חליפה, ואיזה חוט אחד נפטר, אתה מותח את זה, זה נהיה דבוק. בר מינן, בר מינן, מי שעושים. הרבה אנשים אפילו לא יודעים. הרבה אנשים לא יודעים שעושים את זה, והם חייבים קורבן חטאת חס ושלום בשוגג. ואם עושה במזיד, סקילה, שרפה, הרג וחנק, חייב מיטה על זה ברמינן. מה שהוא אומר, שאם המותח את החוט, על ידי שאתה מותח, אתה מחזק את החוט. אז עצם העובדה שאתה מותח את הדבר הזה, בשבת חייב קורבן חטאת, כלומר שבשוגג. והלומד דבר אחד מן המגוש, מה זה מגוש? יש שתי פירושים תקבל בגמרא. חייב מיטה, מי שעושה, לומד מהרשע, זה המגוש, לומד תורה, זאת אומרת, לא מיטה בידי אדם, מיטה בידי שמיים. למה? שיש לחוש שחס ושלום ילך לעבודה זרה. תקבל נראה בדיוק מה זה המגוש הזה. כן. והיודע לחשב תקופות ומזלות, ואינו חושב, אסור לספר הימנו. זאת אומרת, אם האדם יודע לעשות חשבונות איך השמש והירח, ומתי יוצא התקופה, ואיך זה יוצא בדיוק, ומתי דוחים, יודע לעשות לוח. אז בזמנם לא היה להם לוח מוכן ומזומן. זה עשה את זה הלל האחרון. עשה לנו לוח לכל החיים. מי שיש לו עכשיו שני דפים, שמעתם שני דפים רק, בטור, יש לו קמפיוטר לכל החיים, יכול לדעת את כל השנים בעולם, עד שיבוא משיח צדקנו. עד סוף 6,000 שנה. שני דפים. את תעשה חשבון שם, פעם אני אביא את זה, אולי אראה לכם איך עושים את החשבון, מאוד קל. אתה לוקח, משווה ועושה, בקיצור זה הכל קל מאוד. עשה לנו לאלפי שנים. אז אז לא היה להם, היו צריכים להביא, ללכת לרב ולשאול אותו, מתי ראש חודש, מתי המולד, איך יוצא השנה, מתי הם עושים את השנה שתהיה מדויקת לשמור את חודש האביב. אצל הערבים למשל, פעם יוצא להם הרמדאן בקיץ, פעם בחורף, פעם בשלג, פעם כל עם הדומה לחמור. ויאמר אברהם אל נעריו, שהוא לכם פה עם החמור, מי הם שני הנערים היו? אחד מהם ישמעאל והשני היה אליעזר, שבו לכם בא עם החמור. מה דומה לחמור? אצל הערבים הכל הולך בלגן. כל ערבי שאומר לך אני בן 30, תדע בן 29. למה שהם לא עושים חשבון של השנים כמו שאנחנו. אבל אנחנו משווים את ימות החמה עם ימות הגשמים. ימות החמה, ולעשות גם כן שיהיה בדיוק חודש האביב, ואנחנו צריכים לעשות את החשבון. שחודש האסיף, מה זה האסיף שלוקחים את התבואה מלמעלה, שמתחילים לרדת גשמים, צריכים לעשות חשבונות מדויקים, ואומרת הגמרא, אם אדם יודע לעשות את החשבונות האלה, זה מדרגה גדולה מאוד, כי חוכמתכם, נראה, כי חוכמתכם ובינתכם לעיני כל העמים, כל העולם רואה איך שעם ישראל חכם גדול, וזה לא ידעו, אני עכשיו אספר לכם סיפור, לפני כמה אלפי שנים, שהקימו את הנצרות, לא ידעו, הנוצרים היו מיליונים שלנו, מכל אירופה הייתה. היה להם בלגן, יום אחד הלכו, עד היום יש חג המולד גריגורי, ויש חג המולד של קתולי. נהיה להם בלבולים איך לעשות את החשבון. עד שבא איזה פופ אחד ואמר, תוסיפו כך ותגרעו כך, תקראו בהיסטוריה, זה ספרים בהיסטוריה. עם ישראל, שהיינו עם קטן, אבל עם חכם ונבון, תכף נראה את זה בגמרא. לכן אם יש לך איזה תלמיד חכם צריך להמשיך ללמוד מתמטיקה, ללמוד אסטרונומיה, לא כמו שאלה הטיפשים אומרים, אסור ללמוד, אסור ללמוד. עם אדומה, רוצים שאנחנו יחז בשלום, עם אדומה לחמור. טוב ללמוד מתמטיקה, טוב ללמוד פיזיקה, טוב ללמוד אסטרונומיה, חוכמה, כי חוכמתכם ובינתכם לעיני עמים. היום קראתי בעיתון, יש דוקטור אחד זקס, הוא אמר שמצאתי את הפתרון לקורונה. אתמול הוא הכריז את זה, כל העולם כולו נזדעזע, ועלה הערך של המניות ושל האדמות בטריליונים, טריליונים של דולרים. איש אחד יהודי אמר, מצאתי חיסון נגד הקורונה. לא יודע אם שמעתם. אתמול היה הוא בלגן גדול בכל השווקים בעולם, הכל עלה. עלה
הוא בנצח פה באמריקה.
כן, הבית חרושת באמריקה, אבל הוא יהודי, כן. הוא ישראלי, ישראלי יהודי, דוקטור יהודי. כן. הבית חרושת זה פה, הבית חרושת היא פה באמריקה. כן, מה יש לשם לבית חרושת? הוא אומר שגם כן היא עלתה אתמול 30%, כל כך קנו כולם את הבית חרושת הזאת. כן, אז כאן הוא אומר שמי שיודע לחשב תקופות, שמעתם? ואם הוא לא מחשב ולא אומר לנו ולא מפיץ את המדע, חס ושלום, אסור לספר ממנו, אל תדבר איתו. כן, עכשיו הגמרא דנה דבר דבר, אמרת המגוש, מה זה מנגוש, מה זה המגושה? אמרנו כל הלומד תורה מהמגוש, נכון, מגושה, מה זה המגושה? רב ושמואל, אחד אמר, אחד מהם אמר, חרשה, מחשף, עושה חרש. ואחד אמר, גידופה, זה מחשמו וזכרו מגדף, כאילו חז ושלום, את השם הוא מגדף. לעבודה זרה, נו, של הנצרות כנראה, שאומר שני רשויות, כל השטויות האלו של הפרסים, זה נקרא מגושי, שהיה מגדף את הקדוש ברוך הוא, ואומר שיש אלוה מבלעדי השם. אז אסור, מה שהגמרא אומרת, הגמרא אומרת בפירוש, שאסור למגוש ללמוד ממנו תורה, אסור. אפילו דבר תורה, אם הוא יודע משהו, אל תלמד ממנו, תתרחק. כדי שלא יימשכו אחריהם, כן. באמת הגמרא תסיים, כאן אמרת, חד אמר, חד אמר, אתה לא יודע מי, אני אגיד לך מי אמר. רב אמר, גידופי, רב אמר שהמגושה, הכוונה מגדף את השם, שהוא נוצרי כזה, אני יודע מה. איך, מביא ראיה. גם הרב חסדא, בר טוביה אמר רב, הלומד דבר אחד מן המגוש חייב מיתה. אז זה ראיה, דאי סלקה דעתה חרשה, שאם באמת הוא היה מחשף, כמשום, זאת אומרת, לא ימצא בכלל מחשף, אז הבנת והכתיב, לא תוכל ללמוד, אבל אתה למד להבין ולראות. למה לא ללמוד ממנו? אדרבה, יש מצווה מהתורה ללמוד את הכל. וגם כישופים. למה אתה אמרת מי שלומד מהמחשב חייב מיטה? למה מחייב? לך תלמד. תדעו לכם, לא תלמד לעשות. למשל עכשיו אם יבוא, אסור להגיד את השם המפורש. אם יבוא הרב הארי נזכה לראות אותו תחיית המתים, ויגיד לנו, רבותיי, ככה מבטא הכהן הגדול, פעמים חיריק, פעמים זה, יגיד, יוט כבב כעצמו. זה לא בעיה, הגמרא אומרת שמותר אבל אתה למד להבין ולהורות. אתם יודעים שכתוב, הרמב״ם כותב, שאסור לקרוא בעבודה זרה, אסור להסתכל עליהם, אסור ללמוד אותם. איך זה יכול להיות? הוא בעצמו כותב, אני למדתי את כל ספרי עבודה זרה במכתבים שלו. ומתוכם הבנתי טעמי המצוות. איך יכול להיות? הרמב״ם אומר שאסור ללמוד ספרי עבודה זרה. להבין ולהורות זה מותר. אם אתה רוצה לדעת מה זה עבודה זרה, איך עובדים אותה כדי לחייב את האדם. הגמרא אומרת שיש סיפור מזעזע. כשרבי אליעזר לימד את רבי עקיבא כישוף, אמר לו, לימדת אותי נטיעותם, איך עושים אותם? אמרתי לו מילה, זאת אומרת, אז למה אתה אומר שאסור ללמוד מהמחשף? אלא ודאי שהכוונה שרב הוא שאמר שזה עובד עבודה זרה, איזה נוצרי אחד. כי אמרת מקודם, לא יודעים מי אמר, רב הוא שמואל, אחד מהם אמר, אומר לו, אני אגיד לך מי אמר. רב אמר שזה באמת לא מחשף, שאם זה מחשף, צריכים ללמוד ממנו. אלא ודאי שרב התכוון לומר שזה מין, תסתיים. אומרת הגמרא, בצצרי היה כמו ברזל, זה הכוונה תסתיים, תוכיח מכאן. כן, מכאן מוכח שבאמת רב. עכשיו אמר רבי יהושע, אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי משום, בר כפרה כל היודע לחשב תקופות ומזלות ואינו חושב, עליו הכתוב אומר, ואת פועל השם לא יביטו, ומעשה ידיו לא ראו. צריך להתבונה במעשה השם, לראות השתבח הבורא, איזה חוכמה, איזה חוכמה, זה כל החוכמת האסטרונומיה. תדעו לכם, אם יזוז קצת הלבנה, יתוהו ובוהו. אם החמה תתקרב או תתרחק, יתוהו ובוהו. כל העולם יסרב חס ושלום. אם תתרחק, כל העולם יקפה. צריך להיות בדיוק, 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 על מדויק מאוד. לכן, זה טוב שאתה תדע, שתראה שעם ישראל הוא חכם ונבון, ואדרבה, תשב ותלמד, תלמד את האסטרונומיה, תלמד מדע, מדע, הרמב״ם קורא למדע, מעשה מרכבה, מעשה בראשית, הוא אומר. מדע ופילוסופיה זה דברים חשובים. כן, הרמב״ם קורא לו שהוא לא הוא ולא הרמה ידעו מה זה, מה זה מעשה מרכבה. נקיף אותו. אבל זה דעת הרמב״ם. אומר, נתראו את הגמרא היפה. כן, אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יוחנן, מניין שמצווה על האדם לחשב תקופות ומזלות, יש מצווה לדעת איך שזה הולך השמש הירח, שנאמר, ושמרתם ועשיתם כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. איזה חוכמה שהיא באמת לעיני העמים, ואומר, זה חישוב תקופות ומזלות, אם כן שכל העמים יראו כמה עם ישראל חכם, תראו היחידים בעולם כמה הם חכמים. אתם יודעים שאיינשטיין, כל הפיזיקה הגדולה של מהלך של העולם, כל היסודות, כל עד היום, כולם מעללים את העם היהודי, יצא מהם איינשטיין. ותתארו לכם מה היה יכול להיות הגאון מווילנה, מי יכול להיות, ואנשים כאלה גדולים, שמצווה עליהם להפיץ שאנחנו עם חכם ונבון. למה? למה כל כך חשוב? שהגויים ידעו שרק הבאנו לנבלות האלה רק טובות בעולם. לא יודע אם אתם יודעים, מי המציא את הרפואה נגד השיתוק ילדים? אתם לא יודעים, אבל כשהייתי ילד, אני זוכר, מלא ילדים היו מקבלים שיתוק ילדים. פתאום הילד לא יכול לזוז. וואי, היה בלגן גדול בעולם. ילדים, אלפים של ילדים, יותר גרוע מקורונה. ילד קטן, פתאום מקבל שיתוק. לא יכול לזוז, לא יכול ללכת. היה דוקטור אחד יהודי, יונה סלק, אני חושב, שהוא המציא ועזר לכל העולם, ממך שמם עד אנטישמים. תראו מה היהודים עזרו לעולם. שונאים סתם את היהודים. לכן חוכמתכם ובינתכם. כמה העם היהודי תמך, עזר, עכשיו כן, זה זקס, זקס הזה, נראה באמת יצליח. יהודי אחד פתר את בעיית הקורונה, כולם יקבלו עוד בעת חיסון, ואין לכם עליו, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, וכל לשון תקום איתך למשפט הרשאי, יאללה, שמחונה, שמחונה, יהודי אחד פתר את הבעיה בעולם. זה מצווה גדולה. ותראו את האנטישמים, הפוך. כמה שיותר היהודים חכמים ועוזרים לעולם, ככה השנאה שלהם גודלת. למה מתפוצצים? מתפוצצים שאין להם אנשים כאלה. אז אומרת הגמרא, כל מי שיודע לחשב, להראות מתמטיקה, פיזיקה, תראה את כל החשבונות של מהלך השמיים, ותראה להם איך זה הולך, ואיך זה עובד, ואיך זה בא. זה יבוא על... אני חושב, בלי גוזמה, שליש מאנשים שתרמו לעולם בנובל פרייס, שליש מהם אנשים יהודים, יש את המספר שלהם. שליש אולי, אולי רבע, אבל כמה אנחנו לא מביאים, אחוז קטן מאוד, אבל שעזרנו לעולם, הרבה מאוד, הרבה מאוד עזרנו לעולם. לא יודע אם אתם יודעים, יש בישראל כמה אחדים שקיבלו נובל פרייס. בכימיה קיבלו, אחד קיבל בכלכלה, יש כמה, איזה ארבעה, חמישה, אני חושב, אולי יותר, שקיבלו נובל פרייס, שהם עזרו לעולם. אז הוא אומר שזה טוב שאדם, עיני העמים, תראה לכל העולם כמה עם ישראל עוזר ותומך, וכמה הם חכמים, וכמה הם עוזרים לעולם בעיקר. לא שאנחנו חכמים, מה זה מעניין שהגויים יחשבו שחכמים. העיקר זה שיראו כמה אנחנו עוזרים לעולם, כמה אנחנו תומכים בעולם. כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, אנחנו מבינים בכל המהלך, בכל השמש והירח, כל הדברים האלה, זה עוזר לעולם גם כן לדעת את זה. אז ממילא יודעים מתי יהיה חם, מתי יהיה קר, מתי יבוא קורונה, לא יבוא קורונה, כל זה תלוי גם כן במערכות של הקור והחום. אמרנו במשנה, מי שצד צבי חייב משום צדה, אחד משלושתי מהמלאכות שהיו במשכן. אז מה היו עושים? היו צדים, אורות אלים, או דמים, זה אורות של אלים. אלים, איל, איל זה הכוון הכבשים, מאודמים, צבע אדום, רותחשים, תחש, היו צריכים לצוד אותם. אז הגמרא אומרת, איתנו רבנן, הצד חילזון, והפוצעו אינו חייב, אלא קורבן חטאת אחד. זאת אומרת ככה, אתה עכשיו ברוך השם, ברוך השם התפרסם העולם, ברוך השם שמצאו את החילזון, זה התכלת שאתם עושים, זה נקרא חילזון. אז עכשיו אם האדם תפס את החילזון, תמיד היה דבר יקר, תמיד היה דבר יקר להשיג חילזון. זאת אומרת, מישהו הלך לצוד אותו, תפס אותו, זה כמו דק כזה היה. וגם פוצעו, היה מוציא את הדם שלו כדי לעשות תלית, כדי לעשות ציציות, כדי לעשות צבע התכלת בבית המקדש. אז עכשיו הוא עשה שני מלאכות. דבר ראשון, צד אותו. דבר אחד, לחץ אותו עד שיצא ממנו אדם. אינו חייב, אלא אחד. חייב רק משום צדה, אבל לא חייב משום שפצע אותו. כשרבי יהודה אומר, חייב שתיים. לא, שניים, חשבון. גם שהוא תפס אותו, זה נקרא מלך הצדה, וגם שהוא פצע אותו. איזה איסור יש בפשע אדם פוצע? איזה איסור?
נתן נפש.
לא, איזה איסור? דש. אתה מוציא את זה כדי לקחת את זה. שרבי יהודה אומר, פציעה בכלל דישה היא מפרק את הדם מהגוף שלו. וכמו שאתה דש, מפריד את החוטים, את הקש מהחיטים. כן. אמרו לו חכמים, אין פציעה בכלל דישה, זה לא דבר, לא נכון. זאת אומרת, פציעה זה דבר אחר ודישה דבר אחר. למה זה בבעלי חיים וזה בפירות, זה שני דברים. אמר רבא מה הייתה מדי רבנן, דקסברי, אין דישה אלא בגידולי קרקע, שימו לב, הדישה זה רק בגידולי קרקע. זאת אומרת, לוקחים את החיטה, או לוקחים את כל הדבר האחר, מקים אותו ומפרידים את המוץ מהדבר הזה, זה מה שהתורה מחייבת. אבל לא חייבת שלקח בעל חי, זה לא נקרא דישה. עכשיו שהגברה דנה, למה שלא יחי משום נטילת נשמה. כן, עכשיו יש לנו הרבה דברים. אין דישה אלא בגידולי קרקע. עכשיו יש לנו הרבה צביעה באוכלים. פעם היה אומר רבי יוסף חיים, שאתה רוצה לעשות דבר כזה, תעשה סולם, סוכר, אחר כך תשים לימון ומים, כן, סולם, ראשי תיבות. למה אל תעשה הפוך? שאם אתה עושה הפוך, יש בזה איסור של שכזה ואיסור שכזה. אומרים, אין צביעה באוכלים, תדעו לכם, לצבוע זה נקרא על בגד, אבל אם האדם צובע באוכלים, אין צביעה באוכלים. זה בדיוק אותו דבר, אין דישה אלא בגידולי קרקע. אתה צריך ללמוד מה שהיה במשכן, איפה שהמשכן חייבה, למה? חייבה את התחלת, מה היו עושים התחלת? היו לוקחים את, את הצמר שלו, את הזהו, צדים אותו, אני מבין, היה משום צדה. אבל כשאתה אומר שהוא דש, זה לא דישה, דישה צריך להיות בגידול לקרקע, זה בעל חי זה. זה גדר אחר יש לו, תגיד שממית אותו, לא, אל תגיד לי דש, אין דישה, זה, תלמדו את הכלל הזה. לא בכל דבר ודבר אומרים, אז יש בזה הרבה בעיות עם האחרונים, זה חיה משום זה, חיים אומרים, לא, אין דישה, אין גידול, אין צביעה באוכלין, הרבה יסודות שהתורה אומרת את זה צריך שיהיה דווקא בצורה הזאת, כמו שהיה בבית המקדש. אבל לא תביא לי את ה, את ה, את, שאתה מוציא את הצבע ממנו, אתה דש. מה אתה דש? אתה דש שמוציא צבע מתוך הגוף שלו. זה אין דישה, זה בגידולי קרקע. זה גידולי קרקע, אחי לזמן? לא, זה דג. זה דג לא חיה משום זה. זה המחלוק עם הרבי יהודה לחכמים. שגמרה ולכי אבנמי משום יציאת נשמה, נטילת נשמה. למה אתה לא מחייב אותו? הוא צד אותו והרג אותו. אז אתה חייב משום נטילת נשמה, שהיו הורגים את האלים כדי לעשות מהאור שלהם משכן. כן. אמר רבי יוחנן, זאת למה באמת מדבר, שבאמת הוא לא חייב משום שהוא הרג אותו, שפצעו שכבר מת, זאת אומרת, אם פצעו בעדו חי, אתה נכון, נכון, אתה צודק, אבל כאן שהוציא את הדם שלו אחרי שמת, רבה אמר, לא, אני לא מסכים איתך, אפילו תמה שפצעו שהיו החי, אז תשאל למה לא חייב משום נטילת נשמה, למה רק משום צד, גם הוא הרג אותו. הגמרא אומרת שמתעסק הוא אצל נטילת נשמה, זאת אומרת, הוא באמת לא רוצה שהוא ימות. הוא רק מתעסק. למה? הוא לא מתכוון לאמיתו. שימו לב מה זה מתעסק. למשל, מתעסק, אני אתן לכם דוגמה. לקחתי את הטלית שלי, עשיתי עטיפת ישמעאלים, וחיבתי את האש. לא חייב. למה? מתעסק. אני לא חשבתי, אני יודע שהיום יום שבת, אני יודע שאסור לכבות בשבת, ואני עשיתי מלאכה אחרת, יצא, זה בדיוק כאן. הוא התכוון להוציא ממנו את הדם, הוא לא התכוון להמית אותו. עד הרבה שיחיה, כמה שהוא חי, הגמרא אומרת, כמה שהוא חי יותר טוב. הדם שלו יותר טוב יוצא. פעם מישהו אמר לי, שאמרתי לו שלפעמים בחי יותר טוב, הוא אומר, כן, עד היום הפרוות היקרות, לוקחים את הנמר, ואיך שהוא חי ופושטים לו את האור, רשעים של האנשים. לא יודע אם אתם יודעים את זה. האור של הנמר שעושים פרוות, כל בגד עולה כמה אלפים, דווקא לוקחים את הנמר כשהוא חי. זה בדיוק מה שהגמרא אומרת. לקחת את זה כשהוא חי, פושטים מעליו את האור, ויוצא אור טוב, אור יוצא יותר טוב. אז גם כאן אותו דבר, הוא מתעסק, הוא לא רוצה בשעת שימות, אינשאללה שיחיה. אז תשאל אותי, כן, הגמרא מקשה, הגמרא ממשיכה ואומרת. הגמרא אומרת, זהו. בפסיק מקשה הגמרא, ואבר ואדם תביו, שמודר רבי שמעון, בפסיק ראשי ולא ימות. זאת אומרת, הרמב״ם מביא דוגמה יפה. האדם רוצה לקחת את הראש של התרנגול, כדי לשחק בו התינוק. יש לו ילד קטן, הוא אוהב לשחק עם ראש של תרנגול. אז מה האדם עושה? לוקח, חותך את הראש של התרנגול, ואומר לילד, כך תשחק. רגע אחת, אתה חייב משום הורג. הוא אומר, לא, אני לא מתכוון להרוג, אני מתכוון שאני נותן לו את הראש שהילד ישחק עם זה. יא חביבי, אבל זה פסיק ראשי, אתה יודע שאם אתה חותך את הראש התרנגול, הוא ימות. אז אתה חייב, זה גם אותו דבר. הגמרא אומרת, כשאתה חותך, מוציא את הדם, אז הוא ודאי ימות. איך אתה אומר שזה לא חייב משום, משום שהוא ימות? זה הגמרא אומרת. תראה את הגמרא שאני אחר, דקמה דעית בנשמה תפה נחלק, איך זה לצלול צבעי דפך, אני רוצה, כמו שאמרתי לכם, שיש כאלה רוצים את הנמר לקחת לו את זה דווקא כשהוא חי. גם אומר, גם אותו דבר, שהיה לוקחים את הצבע של החילזון, היו מעדיפים שהוא לא ימות, אז הוא לא רצה שהוא ימות. זה שהוא מת אחר כך, זה לא נקרא פסיק רשי, פסיק רשי, שאתה רוצה, הילד הקטן, הוא יכול לשחק עם התרנגול, אתה רוצה שהתרנגול ימות, לא? מה, יקפץ על הילד הקטן, ישרוט אותו. אז אתה רוצה שהוא ימות. אתה רוצה לתת לו ראש, נכון. למה אתה חותך את הראש של התרנגול? למה? כדי שהילד ישחק. אבל אתה יודע, כשאתה חותך את הראש, הוא מת. אז אתה חייב משום יציאת נשמה. אבל תגיד, אבל אני לא מתכוון. אומר רבי שמעון, שהוא אומר דבר שאינו מתכוון מותר, זה דווקא לא פסיק ראשי, אבל כשהוא פסיק ראשי, בוודאי יהיה דבר כזה. רבי שמעון, למשל, מותר ללכת על הסבים בשבת, לפי רבי שמעון. אני לא מתכוון. אומרים, רגע, אתה באת לבית, אבל ראינו על הנעליים שלך שנתלשו עצבים. אומר, אבל כל צעד וצעד לא היה תולש עצבים. איזה אחד תלש עצבים? זה לא ודאי שיתלש. כשאני הלכתי כל צעד, דרכתי על העשבים, אולי יתלש, אולי לא. אז זה לא ודאי יתלש. אז ממילא, אפילו אם תלש, זה פטור. מה שאין כן, שאדם חתך את הראש של התרנגול, זה ודאי שהתרנגול ימות. וגם אתה רוצה לקחת את הראש לשחק בו הילד. אז לכן, כשאדם עשה את הדבר הזה, אתה חייב משום יצילת נשמה. אז עכשיו נחזור לענייננו. למה לא חייב משום שהוא הורג אותו? אומר, אני לא מתכוון להרוג אותו. אבל רבי שמעון מחייב, מודים כולם שהוא מחייב. אומר לו, כאן אני רוצה שישאר חי. אני משתדל לא להמית אותו, שיחיה, שיחיה. למה? שהוא חי, הדם שלו טוב לצבוע בזה את התחלת, צבע התחלת. זה ההבדל שהגמרא אומרת. כן. הגמרא והשוחטו, אדם ששוחט כבש או פרה חייב. ככה קראנו במשנה. והשוחטו. הצצבי והשוחט. הגמרא, השוחט משום מה חייב? על איזה, איזה מלאכה הוא עשה שהוא חייב? רב אמר, משום צובע. שהוא שוחט את הבהמה, צובע את הדם שלה. ושמואל אמר, משום נטילת נשמה. זאת אומרת, אני מחייב אותו נטילת נשמה. אומרת הגמרא, וכי רק משום צובע אין, משום נטילת נשמה, לא. אומרים, מה אתה מדבר רב? קראנו מקודם שיש צובע, אחד הדברים במלאכה צובע, זה מלאכה אחרת זה. זה בוודאי ובוודאי המשנה מתכוון, מה אתה אומר צובע, איזה צובע, מה צובע? המשנה כתבה צובע, זה מלאכה. אבל כתבה שוחט, זה מלאכה אחרת, מה המלאכה? הורג. מה אתה מדבר כאן רב? זה שואלת הגמרא. שואלת הגמרא, משום צובע עיר, חיה, משום נטילת נשמה, לא. מתגמרא, לא הבנתם את רבה. אמה אף משום צובע, זאת אומרת הוא חיה משום נטילת נשמה ודאי, אבל כשהוא עושה את השחיטה של הכבש, עושה גם מלאכת צובע, אז הוא חייב שני איסורים, איסור אחד שהוא הרג, זה ברור רב אומר, זה ברור, כתוב במשנה שהורג את הכבש, והאיסור השני שהוא גם צבע, שכבר גדן איפה הוא צובע. אמר רבה מלטה דאמרי אמה במלטה, כי איך ידלה, דרי בתרי ולכחו עליי. אומר, רגע, 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 אני רוצה להגיד לכם, רב אומר, גדול הדור, אני רוצה להגיד לכם להסביר את עצמי מה שאמרתי, שלא יעשו מני צחוק אנשים. יגידו, רב אמר, צובע, חה, 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 איזה שטויות חס ושלום דיבר. אז אומר רב, אני רוצה להגיד לכם דבר להסביר, שלא יבואו ויתחילו לחחו, יעשו מני מסחרה, צחוק יעשו ממני. ומה התכוון? צובע במאי ניחלה, מה הצובע רוצה שיהיה, מה הוא רוצה? ניחלה דלווה בית השחיטה דמה שיהיה מלא צבע אדום, כי איך היא דלחזו אינשה ולטו ולזבנו מן שיעור שזה טרי. הוא אומר, רוצה לצבוע. אני ראיתי הרבה פעם אדם הולך לקנות דגים, מרים את האוזן שלו ומסתכל שם, מציץ מן החרקים. אם האוזן שלו זה אדום, זה טוב. אם האוזן שלו זה כבר לא צבע אדום, לא לוקח את הדג הזה. כך היו גם קונים כבשים. כשאדם הולך לקנות בשר, מסתכל, אם זה מלא דם, זאת אומרת שעכשיו שחטו אותו, זה טרי. זה דבר טוב. אבל אם הוא היה כבר יבש, אין עליו סימן של דם, אז זה אומר, זה הכוונה. כשאדם שוחט, גם הוא התכוון שיראו את הדם שלו. לכן אני התכוונתי מה שאמרתי, שאדם שוחט חיה משום גם צובע. מה הכוונה גם צובע? שאדם יש לו מטרה בזה, שאדם ישפך לו על הסביבה, כדי שאנשים יבואו לזבנו, הכוונה יקנו את העוף הזה, יקנו את הפרה הזאת, שהיא פרה טריה, בחר טוב, לכן אמרתי את זה. עכשיו הגמרא אומרת, והמולכו והמעבדו, זאת אומרת שאדם מולח את האור כדי לכתוב עליו, כך היו עושים, היו בהתחלה שמים אותו במלח, אחר כך היו מעבדים אותו בעוד כל מיני סממנים, כדי שיהיה אפשר לכתוב עליו ספרי תורה, אפשר לעשות בו בגדים, כל אלה הדברים. אז הגמרא שואלת שאלה טובה, אתה עושה שני איסורים, אחד שהוא מולח, והשני שהוא מעבד אותו. יא ריבון העולמי, מה זה מולח? לאיזה מטרה הוא שם מלח עליו? תגידו, לאיזה מטרה? זה לעבד אותו, כדי שיהיה דבר טוב. אז הגמרא מקשה, היינו מולח, היינו מעבד, למה אתה מונה אותם שניים? זה מלאכה אחת. ואת הגמרא, רבי יוחנן וריש לקיש, לאמרי תרוויו, אפיק חד מנהיו ועייל סרטוט. צודקים. באמת, מולח זה מעבד ומעבד זה מולח. מה מעבד? מה זה משנה איך הוא מעבד אותו? אלא תוציא אותו ותכניס במקומו איסור אחר. זאת אומרת, רבי יהודה הנשיא, היה צריך להגיד איסור אחר במקומו. מהו האיסור? סרטוט. מה זה סרטוט? שאתה רוצה לעשות סימן איך לחתוך את העצים, איך לחתוך את האור. כשאתה שם את האור על השולחן, אני פעם ראיתי את זה, ממש התפעלתי, ראיתי תימני אחד שהיה עושה. היה שם את האור על השולחן, והיה לו משהו, והיה מסרטט את השורות, איך לכתוב את האותיות. הוא מסרטט את זה, עושה את זה, כשזה יהיה איפה לחתוך אותו, איפה ליישר אותו. זה נקרא סרטוט. זאת אומרת, זה לא כתיבה. כתיבה זה אדם כותב. פה אדם מסרטט, עושה איזה סימן, או כדי לעשות שורות, איך לכתוב את הספר התורה, או כדי לדעת איפה לחתוך אותו, כדי שאת לא תחתוך בישר, צריכים לעשות הכל מדויק. אתה צריך כל מזוזה ומזוזה, נגיד, שזה 5 סנטימטר, או 5 אינץ'. אתה צריך לעשות זה בדיוק את 5 אינץ' האלה. אז מה אתה עושה? מסרטט. עושה סימנים, חייך מביא את המספריים וגוזז אותם בדיוק. זה נקרא מחתך, וזה נקרא מסרטט. זה גם מלאכה שהייתה בזמן המשכן. כן. אז באמת הגמרא אומרת, מולכו ומעבדו, זה דבר אחד, אני תוציא אותו, ותכניס סרטוט. זאת אומרת, סרטוט זה גם היה, ששמים אותו את המקום, איפה שרוצים לחתוך, ואחר כך מעבירים את הסכין במקום של סרטוט, שזה יהיה ישר. אמר רבה ברב ונאם, היימן דמלך בשרה, אם האדם לקח בשר ומלך אותו בשבת, חייב משום מעבד. רבה אמר, מה אתה מדבר? מה זה שייך? אין עיבוד באוכלים, לא מעבדים אוכל. מעבדים דבר אחר, אבל אם אתה שם קצת מלח על בשר כדי למלוח אותו, מישהו מעבד. רבי אשי אמר, אפילו רבה ברבונה לא אמר, אלא דקבה אלה לאורחת, ושם הרבה מלח, אז בזמנם לא היה פרישידר. תבינו את הגמרא, מה זה היו עושים? שהיו רוצים ללכת לדרך רחוקה באוניות, ולקחת איתם בשר, היו שמים בו מלח. פריג'ידר אין. מה עושים? שמים בו מלח. והמלח מיישב. אני פעם עברתי באיזה חנות אחד, והחנות הזאת הייתה של ספנישים, והיה להם חתיכות דג כאלה גדולים, מלא מלא לבן על זה. שאלתי אחד, מה זה? אומר, זה מלח. אז לא, מה זה? אומר, הם עוד חיים כמו לפני 2000 שנה. שמים מלח על הדג, אתם רואים? הנה המלח הזה, ספנישים רגילים לאכול ככה. חייך באים לבית, רוחצים טוב טוב את הדג, ויש להם דג אפילו לפני 30 שנה, לא מתקלקל. זה מה שהוא אומר. מה שאמר שהוא מולח, הכוונה שמולח אותו הרבה, ממש מורחים על זה, אני ראיתי, היה עליו מלא מלח על הדג הזה. ידעתם מזה או לא? ראיתם מזה או לא ראיתם? תלכו פעם לחנויות שמוכרים הספנישים ותראו, יש להם חתיכות דג עם מלח. זה מה שהיו עושים פעם, בזמנו, מה שאתם קוראים בגמרא. זה הנקרא, מעבדו, הוא אומר. מה שהוא התכוון ואמר שזה מעבד, ששם הרבה מלח. אבל רבה אומר, אין עיבוד, אין עיבוד באוכלים. צריכים לדעת, עיבוד, מה שהיו מעבדים את האור, לא אוכל, אוכל לא מעבדים. אבל לביתה, כן, למשווה איניש למכלה עץ. זאת אומרת, האדם עושה מאכלו שיהיה כמו עץ. זאת אומרת, אינו נותן הרבה מלח. אתה אומר למה שהמלח סופג את כל המים, את כל המיץ. אז מה הוא רוצה לאכול עץ בבית? הוא שם קצת. אני אמרתי לכם, זה באמת כמו עץ יוצא. הדגים האלה שהם הולכים אותם, תתפסו אותם, נהיים קשים. אז הוא אומר, אבל לביתה, שאדם מולח קצת, זה לא התכוון, לא התכוון לומר שאמר שחיה משום מעבד, שאדם שם כמו בבית. זה לא על זה הוא התכוון. הוא התכוון לומר ששם את זה לאורך. שרוצה לקחת את זה באונייה או איזה מקום שאין לו בשר, אז שמים על זה מלח. אבל אם הוא רוצה את הבשר לאוכלו בבית, אז ממילא על זה הוא לא התכוון. זאת אומרת, אינו נותן מלח רע בבשר עד שיתייבש, אלא נותן מעט, נכון? כדי שלכן אינו בכלל מעבד. מה שהוא התכוון מעבד, זה שם עליו הרבה בשר, הרבה מלח. עכשיו, והממחקו והמחתכו. ואמרנו שאם המן, מה זה ממחקו? נחזור עוד פעם. לוקחים את האור של הכבש, וכתוב עליו ספר תורה, נכון? אז יש עליו מלא שערות. אז קודם כל היו מביא סכין חד, שמה שעושים כמו תער כזה, עושה, ומוריד את כל השערות, שיהיה אחר כך. אחרי שעשה את זה, כי גמר לעשות את הדבר הזה, מה היה עושה? דבר שני, מה היה? מחתך אותו. היה מאשר, עיבד אותו, ואחרי שעשה אותו מעובד, עשה אותו טוב, עשה זה, יש עליו קצת לכלוך, שיש קצת שערות, היה לוקח מין סכין חד, והם הוציא אותו. זה נקרא ממחק. ואחר כך יש מחתכו. אחר כך מביא מספריים, כמו שאמרנו, מסרטט, במקום הסרטוט, היה חותך בשביל המזוזה, בשביל ספר תורה, בשביל הבגדים, לא משנה, זה המלאכה שהיו בשבת. עכשיו, זה מלאכת ממחק, ואחד עכשיו נהיה בלגן גדול עם האשכנזים. הוא אדם שרוחץ את הידיים בסבון, הוא ממחק אותו, הוא מחליק אותו, יא חביבי, יא עיוני. כתוב, תראו בשולחן ערוך, זיף, זיף. אסור לעשות, להתרחץ. בא מורנו ורבנו הרמב״ם ואומר מותר בסבון, ככה כותב בערבית, קוראים זה סבון. תעשה, תרחץ ידיך ובבוקר אתה קם מהשינה, אדם הולך לשירותים, תרחץ עם סבון בשבת. שהרב עובדיה כתב את התשובה הזאת, היה בלגן, בלגן בעולם. הרב עובדיה קרא לאשכנזים, כל הדינים שלכם, לא לנו, לא לנו, ואתם לא שייך. הרמב״ם אומר מותר. וואי, תסתכלו זה, משתמש בסבון, יש לו שאלה. שאלה גדולה בחלק ד' אני חושב. מותר להשתמש עם משחת שיניים, עם... זה ממחק, זה, לא ממחק ולא מבלבל. זה עושה את השיניים שלא רוחץ. סבון לא ממחק, מה מתכוון למחק? הוא רוצה לסקח קצת סבון, מה? הביא ראיה מהרמב״ם, באפר הפירות, הכוונה זה סבון. איך היו עושים פעם סבון? כל אחד יכול לעשות סבון בבית. היו לוקחים חלב, או לאו דווקא חלב, דברים כאלה, והיו שמים, היו עושים אפר, אפר של, של עצים, ואחר כך היו לוקחים את, ה, את החלב הזה, מחממים אותו שזה יהיה כמו מים, מחממים אותו עם האפר, מגלגלים אותו, וזה הסבון הטבעי, זה הסבון שהיה בזמן התלמוד. אז עכשיו, זה השאלה שאמרו, האם מעבים אותו עם אפר, עם אפר, אתם יכולים לעשות בבית סבון. כל אחד יכול לעשות סבון. תיקחו דבר שמתחלה, שהוא נהיה רך, ותכניסו בו בתוך האפר או בתוך האפר, יהיה לכם סבון. אז זה נקרא הסבון. הם אומרים, זה ממחק, כשאתה עושה ביד, ככה, ככה ביד, עכשיו בא רב משה פיינשטיין והוסיף על חטאתם פשע. מה? הוא אומר, לא רק הסבון הרגיל אסור, גם שאתה ממלא אותו במים, שכל הרבנים האשכנזים אמרו, זה מותרים לכם, מותרים לכם. הרב ערוך השולחן ועוד ועוד, לא, גם זה אסור. טוב, תבוא עלה ברכה. מחפשים איסורים. כן, תענוג להגיד אסור. הרב עובדיה אומר, גם סבון מותר, משחת שיניים מותר, אין שום בעיה, לא ממחק ולא מקשקש. תעשו את זה בידיים. ראיתם את התשובה, תקראו את זה ביביע עומר. בניהם תהיה בחלק ד', אם מותר להשתמש, תכתבו סבון, סמך, ב', ו', נון סופית, יבוא לכם התשובה, שמותר להשתמש בסבון.
תודה רבה, משחת שיניים,
אתה יודע, ידידי היקר, אפשר להגיד בשיעור שאנחנו יש לנו כל דף ללמוד אותו, בכלל היה טעות שעמוד דף יומי. צריך להגיד עמוד יומי היה, צריך להתחיל. מה זה דף? זה הרבה מאוד, אנשים בולעים. צריך ללמוד לאט לאט, להבין, לפתוח ספרים, לעשות בלה משפחת הבלעי, לגמור את זה. טוב, ככה הם עשו. לפי דעתי צריך לעשות עמוד יומי. עמוד גם זה הרבה מאוד. ללמוד עם ראשי, עם התוספות, וללמוד... לגאונים, כמו הגאונים שלומדים את השס כל שנה כמה פעמים, אני יודע, מי שהרב חיים קנייבסקי, וכי הגאונים האלה, זה בשבילהם נכון, לא דף אחד, 10 דפים ביום. אבל אנחנו, האנשים הקטנים, צריכים לנו עמוד, טוב, עכשיו עשו דף. לכל הפעות הדף הזה לא לבלוע אותו, נלמד מילה במילה. אז על כל פנים, מה השאלה שלך בדיוק? מה אתה שואל? תקרא את התשובה שלו על משחת שיניים, הוא מדבר בזה בעריכות. הוא מדבר בזה, יש לו תשובה גדולה מאוד על זה. על משחת שיניים ועל סבון, שכל זה מותר, תמצאו את זה, שים בקמפיוטר, יבוא לך על הרגע. כן, בואו נמשיך הלאה. כן, אז הגמרא אומרת, כן, שאדם יש מלאכה, אני הסברתי לכם מה זה ממחה. אחרי שלוקחים את האור ועושים מעבדים, היו מביאים אותו עבודה אחרונה, היה ממחק, עושה אותו חלקלק, טוב, ואחר כך היה מסרטט אותו וחותך אותו. אז הגמרא אומרת, אמר רב דוד, עכשיו בין העמודים, זאת אומרת, מחליק את הקרקע בין עמוד, אקסדרה בשבת, חייב חטאת, למה? משום שעבר, משום ממחק. כשאתה ממחק, אתה מיישר את בין העמודים, אתה הולך ומיישר אותם, זה גם כן, זה מחליק את זה כדי שיפה. זה לא השבויי גומות, זה גדר אחר, זה ממחק, כן. יש אומרים שבין העמודים, זה לא באמת הכוונה היא על הרצפה, אלא בין העמודים נוגע עושה בעץ עצמו, העמודים האלה שהיו מעץ, שם אתה עושה את זה, משום ממחק, מחליק, עושה את זה יפה. אמר רבי חייא בר אבא, שלושה דברים סך לי רב אשה, משמד רבי יהושע בן לוי, שלושה דברים תלמדו. המגרד ראשי כלונסאות, זאת אומרת, את הראשי הכלונסאות בשבת עשה את זה. למה? למה? כדי שיהיו חדים. חייב משום מחתך. זאת אומרת, אתה לקחת את למשל, זה ראשי כלונסאות, ואתה כאן סידרת אותם יפה, 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 יפה. זה כמו מחתך, כמו שאתה לקחת את האור וחתכת אותו, שיהיה בדיוק, גם זה אותו דבר, אתה עושה מלאכת מחתך, שעל ידי זה תוכל להשתמש בהם יפה, ייכנסו יפה, וממילא זה בדיוק היה עושה, בדיוק המלאכה של מחתך, תנכתוב מזוזות, גם פה אתה עושה את זה בצורה כזאת. הממרח רטייה, וואה, זאת אומרת, אתה לקחת דבר כזה עבה, ושמת על הרטייה, על הפצע שלך, כל מיני דברים עגבים, חייב משום ממחק. עכשיו יש בלגן גדול על זה. כל הזמן שואלים את השאלה הזאת יום יום. אדם יש לו ילד קטן. וצריך לשים לו משחה שלא ישרוף לו מסכן. שהוא הילדים השתנים וזה. השתן יש לו חומר חריף. וזה עושה מלא פצעים את הילד הזה. מה עושים? שמים לו משחה. עכשיו באו כמה רבנים ואמרו, זה בדיוק מה שקראנו בגמרא, אתם קוראים? זה בדיוק הגמרא, אומרת שאם האדם ממרח על גבי הפצע שלו, הנה, הממרח רטייה, רטייה הכוונה, המשחה כזו שם על, 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 על הפצע שלו, חייב מישהו ממחק. זאת אומרת שאתה שם את ה... ועכשיו בא הגאון מגן אברהם, אחד מגאוני עולם. אומר רגע אחת, למה כתוב שמותר לדרוך, כשאדם יורק על הרצפה מותר לדרוך, הרי אתה עושה ממחק. אז הוא אומר, לא, ממחק זה דווקא בדבר שזה נשאר, כמו כאן, אתה שמת רטייה על המכה, זה נשאר, אתה שמת עובי של כל מיני זפת או משהו, זה נשאר, אבל כשאתה שם את זה וזה נבלע בבשר, זה נבלע באדמה, זה לא איסור של ממחק. זאת אומרת, אתה אומר, כשאתה שם את הרטייה, זה ממחק, מחליק אותה, שם אותה, נכון? אומר, לא. למה לא? זה נבלע בבשר, לכן מותר לי לדרוך על שיש רוק, שלא יהיה בזיון, מותר לדרוך על זה בשבת, אפילו שאתה על ידי זה ממרח אותה, ואתה ממחק, נכון? זה חידוש גדול, על פי זה יוצא, שאם שמים משהו על היד וזה נבלע בבשר, וזה לא נשאר חתיכה גדולה כמו שהיה שמים בזמנו בפצע, גדול, זה לא גדר של ממחק, זה לא גדר של רטייה, ושם את הדברים האלה, זה שהיה נשאר וזה היה עווה, לפי המגן אברהם. כדאי לכם לדעת שהמגן אברהם היה אחד מגאוני הגאונים, למדני הלמדנים, כולם התחשבו בו הרבה. והוא אומר את הסברה הזאת, ועל זה בונה חכם עובדיה יוסף, שלכן בילדים הקטנים, אין בזה בעיה, או לשים את זה לפעמים, יש בחורף, הוא אומר, זה לא נשאר, שמים חתיכת חומר כזה קצת על היד, אשכנזים אוסרים את זה בתכלית האיסור, הם אומרים שזה חייב חטאת, לא חייב חטאת ולא בטיח, מותר. לפי הרב הגדול שלהם, מגן אברהם, הוא היה אשכנזי, הוא בעצמו אומר את הסברה הזאת. אדם גדול אמר סברה, לכן אם האדם שם לתינוק, זה נבלע בו בבשר, זה לא נשאר. אבל בכל זאת, איך כתוב, מיהיו טוב אל תיקרא רע. מי שיש לו ילדים קטנים, ישים את המשחה הזאת על הפד, על הדה, על משהו, פלסטר או משהו, או על החיתול, וידביק את זה לילד, וגמרנו. אולי קצת צריך לשים יותר משחה, אין דבר. לכבוד השבת ישים יותר משחה. ישים את זה יותר, וישים את זה על הילד, וזה יהיה אוטומטי. זאת אומרת, אתה לא, אני לא ממריח את זה ועושה, שם את זה אוטומטי, זה נהיה. ככה הציעו הרבנים הגדולים האשכנזים. אבל לפי מה שאומר המגן אברהם, זה נבלע בבשר, מה הבעיה? כמו שאתה אומר, מותר לדרוך על ירוק, שזה נבלע באדמה, גם זה שאתה שם, זה נבלע בבשר. להלכה טוב להחמיד, כמו שרבנים האשכנזים אמרו, מה אתה מפסיד? מיות טוב, אל תיקרא רע. תשימו, לא תשימו את זה על הילד ותברכו, שימו את זה בחיתול ותדביקו לו את זה וגמרנו. וכל העם הזה על מקומו יבוא בשלום. אז בואו נקרא עוד פעם את הגמרא. הממרח רטייה, זאת אומרת, מורח משחה על תחבושת בשבת, חייב משום ממחק. למה? שכן מריחת הדברים מתמרחים כגון זפת או שעבה וכדומה. לכם נלך נלך. והמסטט את האבן בשבת, חל בשלום, איזה אבן יצא והוא החליק אותה קצת, סיטט אותה, חייב משום מכה בפטיש. למה? שהאבן הזאת, אתה גמר מלאכה, לא הייתה יפה לשים אותו כך, אתה סיטטת אותה קצת, לקחת איזה משהו מברזל ועשית מסביב, חייב. אתם רוצים לראות את העבודה של מסטט של זמן בית המקדש, תסתכלו בכותל, תראו איך עשו מסביב כל אבן ואבן, ותסתכלו אחר כך שתלכו לקבר האבות, מערת המכפלה, ותראו גם אותו עבודה, וגם אותם האבנים, רק הם יותר קטנים. אומרים שהוא הורדוס בנה את זה, את בית המקדש, שהוא בנה, עשה גם כן את המקום הזה של קבר האבות. אז קבר האבות, תסתכלו שם יפה, תקף, תקף, עוד מעט גמור. מסתכלו יפה על האבנים, גם כן מסביב מסוטטים. הסתכלתם פעם? ככה נגיד האבן בצורה כזאת, ומסביב עושים את הסיטוט הזה. מאוד פעם התבוננתי, לא ידעתי עד שמישהו פעם אמר. אומר, הסתכלת יפה? ואמרתי לו לא. אומר, תסתכל טוב. איך כשאתה הולך לכותל תסתכל, כשאתה הולך שם תסתכל. זה אותו העבודה, ממש. אותו העבודה, מעניין. זה אותם האנשים בנו את זה, שבנו את הכותל, בכותל המערבי ואת כל הכותלים, בנו גם כן את הדבר הזה. הרשע הזה, ישחקו עצמתה בגיינם של הורדוס, הוא היה מהנדס גדול היה, הוא בנה הרבה דברים, יש עוד גם את מצדה, הייתם במצדה, כדאי לראות. זה היה לפניו בנו אותה, אבל הוא שכלל אותה. עד היום, הצבע של החדרים שלו נשאר. כשאתם הולכים למצדה, אתם יכולים להסתכל, לראות את הציור והכיור, הצבעים והכל, עד היום, 2000 שנה, נשאר כל הדבר הזה. כן, יותר מ-2000 שנה. כן, משום מכה בפטיש, גמרת את המלאכה, אמר רבי שמעון בן חמה, בן קיסמא, אמר רבי שמעון בן לקיש, הצר צורה בכלי, זאת אומרת, שמת איזה ציור כדי לנאות אותו, והמנפח בכלי זכוכית, חייב משום מכה בפטיש. אתם אולי לא ראיתם, אבל אני פעם ראיתי, הייתי באיטליה, מקום אחד שקוראים לזה ונציה מורונו. בוונציה יש שכונה אחת של מורונו, עד היום. אם פעם תלכו לוונציה, תלכו לראות. אז ראיתי איך שהם עושים את זה, יש להם תנור, ושם הם שמים חול. והחול הזה נהיה מים. ואחר כך הוא לוקח עם איזה קנה ארוך, לוקח את המים האלה, שזה הזכוכית, ומנפח ועושה כל מיני צורות, צורות שעבר, איזה יופי של דברים. אז אומר, אדם שעושה את הכלי הזה, זה נקרא מכה בפטיש, עשית כלי. עד היום, עד היום מה שאתם קוראים בגמרא, זה נמצא בוונציה. מי שייסע לוונציה, תלכו לראות את זה, זה מאוד מעניין. עד היום, אלפי שנים, מה שאתם קוראים בגמרא, עד היום עושים, מנפחים בכלי זכוכית. היום זה כבר הכל, מכונות, אחד, שתיים, מי עושה, מי מנפח, מי עושה את זה. אבל עד תלכו, תראו פעם, ממש תבינו את הגמרא, תקחו אתכם את הגמרא הזאת, ותסתכלו מה זה מנפח, איך הוא עושה, על ידי שהוא עושה עם האוויר שלו, הוא מסדר ממש באיזה אומנות, עושה כל מיני צורות של אווזים, תרגולים, כל מה שהוא רוצה. אז אם האדם עשה כלי כזה, חיה משום מכה בפטיש. אמר רב יהודה, איימן דשקיל, הקופה מגלימה, חיה משום מכה בפטיש. זו דוגמה מאוד יפה. שעושים את הגלימה, גם אנחנו, מישהו עשה היום, ברוך השם, קונים הכל מוכן, מזומן. אבל פעם, היו עושים את החליפות לפי מידה. אולי יש עד היום אנשים שהם רוצים את החיית, לוקחים, עושה לפי מידה. כשאתה גומר, לפני שאתה הולך ללבוש אותו, יש עליו כל מיני סימנים של חוטים. זה אומר, אם אתה מוציא אותם בשבת, איך היה משום מכה בפטיש. כן, נוטל את ראשי החוטים, או שנוטל קשים וקסמים שנהרגו, כל מיני דברים שיש על הבגש כדי שראוי ללבוש אותו. למה שדמה מלאכת הבגד, ואמן לי מלעד הקפיד עליו, זאת אומרת אם הוא מקפיד. ראיתי אותו דבר גם כמישהו אמר לי, מישהו בשבת שכח להוציא את, את הסימן הזה ששמים, ששמים בשבת. זה השאלה, אם הוא מקפיד, חס ושלום והוציא אותם, חייב. אבל אם הוא לא מקפיד, הולך עם זה גם, לא, בשבילו זה לא מעניין. אסור להוציא את זה, כמובן, אבל לא יהיה משום מכה בפטיש. מכה בפטיש, זאת אומרת, גמר את הבגד. אז הגמרא אומרת, אם הוא מקפיד על זה להוציא את כל החוטים האלה הדקים. אבל אם הוא לא מקפיד, בזמן הגמרא היו כאלה שהולכים עם זה גם כן. איך, אכפת, מה זה חשוב? יאללה, העיקר זה מחמם אותי. אז הוא אומר, אם הוא מקפיד, יש בזה מלאכת מכה בפטיש. אבל אם הוא לא מקפיד, אין בזה מלאכת מכה בפטיש. כן.
כבוד הרב, אפשר לשאול שאלה?
כן.
לפעמים נותנים את החולצה בחוץ שעושים לונדרי, עושים...
ניקיון, כן.
כן, כשמחזירים את זה, יש פס נייר שהם מדביקים על החוצה עם מספר כזה, מספר סידורי שלא ילך לאיבוד. האם מותר להוציא את הפס הנייר הזה ביום שבת?
לא, לכתחילה לא, אבל אני לא חושב שהוא חייב על זה. לא חייב, אבל בשבת אל תעשה את זה. אתה יכול ללכת עם זה, זה מפריע לך? לא. אם זה מפריע עד הבא, שאדם מוציא את זה, זה חייב. מה, זה לא מפריע לך. זאת אומרת שאתה עושה אותו ראוי על הכלי. אבל אולי זה רק כלי, זה רק סימן. איך שלא יהיה לא לעשות את זה, לא להוציא בשבת. תוציא את זה לפני השבת. לפני השבת תוציא את זה. כן. ראיתי מישהו דיבר בזה. אם אינני טועה את השאלה שלך, ראיתי אותה, קראתי אותה גם כן. הוא דווקא רוצה דעתו להקל. הוא אומר, זה לא מכה בפטיש, הכלי הוא גמור, הכל גמור, רק אתה מוציא את זה שיהיה לך יותר נוח ללכת עם זה ברחוב. אבל כאן אתה רואה, אם הוא אדם מקפיד, זה, יש לזה גדר של מכה בפטיש. כן. עכשיו למדנו במשנה שאדם שכתב שתי אותיות והמוחק שתי אותיות. תנו רבנן, כתב אות אחת גדולה ויש במקומה לכתוב שתיים, פטור. זאת אומרת, אות אחד לא מחייבים. אז אם כתבת אות אחד גדולה, בית אחד גדולה, ואתה יכול לכתוב שם שתי אותיות, לא חייב. אבל אם מחק אות גדולה ויש במקומה לכתוב שתיים, אתה רצית לתקן, חייב. למה שהחשבת את המלאכה של מחיקה שהיא מכשירה לכתוב את שתי האותיות? באמת זה השאלה שלי, אני עד היום לא מבין את חז"ל. כל השיעורים של חז"ל, שתי אותיות, אות אחד, איזה אותיות? אני פעם ראיתי, כשהייתי ילד, אחד כתב את כל שיר השירים על ביצה, לא יודע אם יש איזה עוד. והשני כתב, היה תימני אחד אומן, כתב את כל ארץ, חיטה וסעורה וגפן וטענה ורימון על חיטה אחת. תשאלו איך. אלו כתב דק, אומן כזה גדול, שאין בעולם כאלה. מה זה שתי אותיות? איך עושים את החשבון של שתי אותיות? לפי התימנים, שהיו כל כך אומנים, לפי אנשים רגילים. הנה, זה, מה כתב שם בביצה?
אני חושב שזה שתי השירים.
הנה, תראה להם את זה. יש, יש את זה. זה איפה זה נמצא?
לא, זה לא שתי השירים. יא, מי ייתן לך כאח לי ירק שדהי?
כן, כן, כן. תראה להם את זה, הנה, תסתכלו, תשים את זה ליד. הנה, אתם רואים את זה? זה.
שיר השירים על הביצה.
על ביצה, ביצה אחת כתב שיר השירים. אז מה הגמרא שתי אותיות? איזה שתי אותיות? לפי, לא כתוב מילימטר, לא כתוב סנטימטר. אני עד היום, מה זה מחק, כתב שתי אותיות, מחק, אות אחת. אם זה התימני הזה, זה כלשהו, זה כאילו, איך אתה... אותיות רגילות, אפילו בספר תורה יש לנו היום 100 כתבים, שתי אותיות. אולי כל סופר וסופר לפי הסופר עצמו, כנראה. אם הסופר הזה כותב למשל ספר תורה, והוא מחק אות אחת גדולה וכותב שתי אותיות, כנראה תלוי בסופר עצמו. אבל לא התכוונו להביא סופר תימני אומן שכתב על ביצה אחת את כל שיר השירים. אז זה מקום מאוד קטן. אבל על כל פנים, אם הוא מחק עוד גדולה כדי לכתוב עליה שתי אותיות, זה נקרא מוחק. כן, אמר רבי מנחם ורבי יוסי, וזה דומה, זאת אומרת, הוא בא לחיים איזה חומר במוחק מבכותב, שהכותב צריך לכתוב שתי אותיות במציאות, אבל המוחק הגודל של שתי אותיות. הבונה והסותר והמחבא והמבעיא והמנקה בפטיש. כל זה מנינו אותם במלאכה. רבה ורבי זירא דאמרי תרוויו. כן. כל מידי, כל דבר שיש בו, דעית בה, כל מעשה שיש בו, גמר מלאכה, חיה משום מכה בפטיש. זאת אומרת, כל דבר שהוא גמר מלאכה, למשל, תקחו לדוגמה, משקפיים. משקפיים. מה זה הגמר מלאכה הסופי שלו? שנותנים את זה לאיזה אומן, והיה מסתכל עליו, ונותן איזה מכה קטנה באיזה משהו עדין, שמיישר את זה למשל, שזה יהיה טוב. או כוס, מה זה נקרא מכה בפטיש? נגיד שאחרי שגמרו לעשות את הכוסות, בא אומן, מסתכל רגע, יש לו איזה נייר זכוכית ביד, כאן זה קצת בולש, עושה דבר כזה. זה גדר מכה בפטיש. זאת אומרת, כל גמר מלאכה שאתה עושה, תלוי מה הדבר עצמו. אבל כל גמר מלאכה זה גדר של מכה בפטיש. כן. עכשיו הגמרה אומרת, אלו אבות מלאכות. הגמרה, מה זה אלו? אלו אבות מלאכות. להפוקה, מדרבי אליעזר, דמחייב על תולדה במקום אב. המשנה אגיד, לא כמו שיטת רבי אליעזר. רבי אליעזר אומר, למשל, אתן לכם דוגמה. אדם זורע, חיה משום זורע. משקה מים לאילנות, זה גם זורע. לכן, שאלה גמרא אם זה מטעם חורב, לא משנה, נגיד זורע. אז עכשיו שאתה עושה את המלאכה הזאת, שעשית גם, בעלם אחד, עשית גם זרעת, ואחרי כמה זמן השקית המים, חכמים אומרים, תביא קורבן אחד, זה אב ותולדה. רבי אליעזר אומר, לא. אז אומר שהמשנה הדגישה אלו, זאת אומרת דווקא האבות האלו והתולדות שלהם זה אחד. אז אם עשית רק אב ועוד אב, תביא שתיים. למשל, אדם לא ידע שהיום שבת, ועשה גם כן זרע וגם קצר. אז הוא חייב שתי קורבנות, אחד שהוא זרע, אחד שהוא קצר. אבל אם האדם זרע והשקע מים, אז כיוון שזה דבר אחד, מביא קורבן אחד. אז אומרת המשנה, זה השיטה של המשנה. לכן הוא אמר, אלו, רק אלו, לא תביא את התולדות שלהם, על הדברים האלה מביאים קורבנות. אם עשה את כולם בעלם אחד, צריך להביא 39, אבל אם עשה איתם עוד תולדות, לא מביא, היא רק 39, לא מביא יותר. נגיד עשה זורע תולדה, חורש תולדה, מאמר תולדה, עשה את כל הדברים. דרך אגב, יש ירושלמי שאומר, שעל כל אב ואב מלאכה, יש 39 מלאכות. תכפי 39 כפול 39. כמה איסורים יש? כמה זה יוצא? 39
כפול. 1521.
1521. שמעתם? יש 1521. זאת אומרת, יש אבות, זה אבות, ויש גם תולדות. כשאתה מכפיל אותם, יוצא 1521. חוץ מהאבות עצמם, כמובן. אתם רואים כמה יש? כמה מלאכות בשבת. לא לכנם. אמר המשנה ברורה, מי שלא לומד, מי שלא לומד הלכות ודאי יקשל, ככה הוא כותב בהקדמה שלו, צריכים ללמוד את ההלכות, אם לא למדת, אתה תחטא, ככה הוא כותב. הנה אני רואה עכשיו לפי הירושלמי, שלכל אב יש 39 מלאכות. אז אומרת הגמרא, הלכה לא כמו רבי אליעזר, אלא אם עשה את שניהם, אב ותולדה, אלו, רק על אלו אתה מביא קורבן. כן, הגמרא אומרת 40 חסר אחד, נכון? הגמרא להפוקה, מה, למה 40 חסר אחת, למה הדגשת את זה? 40, זאת אומרת 39. להפוקם את רבי יהודה, איתן רבי יהודה מוסיף את השובט, זאת אומרת, מכה בקרקר על חוט השתי, היו מכים אותו, ליישר אותו. שהיו תופרים, היו מכים אותו. והמדקדק את חוט הערב, הורג על חוטי הפשטן, צריך שלא יהיה מתוח יותר מדי, מיישר אותם, זאת אומרת. כן, אמרו לו, שובט, הרי זה בכלל מסך, כבר אמרתי לך, מסך, זה אותו דבר. כן, ומדקדק, הרי זה בכלל אורג, אין יותר, 39, זהו, אין יותר. כן, אנחנו במשנה, עוד כלל אחר אמרו, מלבד הכלל הגדול, אמרנו כלל גדול. כל הקשר להצניע, זאת אומרת, כל דבר שהוא מין שראוי לעשות לצורך אדם, ומצניעים כמוהו, יש בו שיעור, אתה מבין? והוציאו בשבת, חייב חטא. צריכים להקדים לכם הקדמה, שתמיד בשבת יש לנו כלל שצריך שיהיה לו צורך בדבר. לכן, למשל, מבשל, צריך שיהיה צורך בדבר, שהוא כגרוגרת, יש שיעור, יש כל מיני דברים בזה, זה לא סתם מחייבים שבת. אומר, אתה אמרת לפני זה שיש איסור חמור שאדם מוציא ברשות היחיד לרשות הרבים. לא תמיד הוא חייב. הוא צריך להוציא דבר שיש לו תועלת, שהוא צריך אותו. שיהיה לאיזה מטרה, אם אתם זוכרים שקראנו, החופר גומה בין צחיל להפרה, מוציא תמיד משהו, מסריח לו. זה צריך שתהיה מלאכה שצריכים אותה, מלאכה מלאכה שהיא צריכה לגופה, וגם צריך שהשיעור יהיה שיעור מתאים. למשל, אם האדם מוציא דבר שרגילים, זה חשוב להם, מצניעים אותו, מחשיבים אותו, חייב. אבל אם מוציא דבר שאין בו שום צורך, ושום דבר קטן מאוד, לא חייב. זה מה שאומרת המשנה. בואו נקרא את המשנה. מתי אדם חייב מוציא מרשות לרשות? כל הקשר להצניע. זאת אומרת שזה אדם, זה ראוי לאדם, קשר ראוי, כן, ולזה צורך אדם. ומצניעים כמו, וצריך שיהיה שיעור שמצניעים כמו הגודל הזה. זאת אומרת, לא חתיכה קטנה, שיעור שבאמת אדם צריך אותו. כן? ואז הוציא אותו בשבת, חייב חטאת על הדבר הזה, עליו. זאת אומרת, אם הוציא אותו, למשל, כל אדם שהוציאו חייב עליו חטאת, אפילו אם הוא עשיר, שאין שיעור זה חשיב לו. נגיד, נקרא לדוגמה חתיכת בד. אמרנו שלושה טפחים זה, לעשיר, הוא זורק את זה, לא לוקח, לא מצניע אותו, לא. ולעני, כן, אבל כיוון שהעני משתמש בו, והעשיר הוציא אותו חייב. וכל דבר שאינו קשה להצניע. זאת אומרת, כל זמן, וכן כל דבר שהדרך להצניע, אבל אין מצניעים כמוהו. זאת אומרת, בשיעור הזה, חתיכה כזאת קטנה, אף אחד לא מצניע אותו, לא צריך אותו. והוציאו בשבת, אינו חייב, אלא המצניעו. זה שהוא באמת צריך אותו. אבל סתם אדם לא חייב. עכשיו הגמרא דנה, כל הקשר להצניע להפוקה מאי, מה הוא בא לרמוז לך? הפפה אמר להפוקה דם נידם. זאת אומרת, זה לא חשוב, ואין דרך להצניע אותו. אז אם האדם הוציא דם נידה, לא חייב עליו. מי לוקח את זה? מי צריך אותו? צריך להיות דבר שקשר, זאת אומרת, ראוי להצניע, אבל לא דבר שהוא לא ראוי להצניע, וזה דם נידה. ומורעוקבה אמר להפוקי עצי אשרה. נסביר לכם מה זה עצי אשרה. היו פעם עושים וקוראים בתורה ואשריהם תשרפון באש. מה זה אשריהם? היה כל מיני אמונות. אני חושב בהודו עוד נשארו את שטויות האלה. היו כאלה עובדים לשמש לרגל הירח, היו כאלה לוקחים עץ, נוטעים אותו, הנה זה נבוא נעבוד את העבודה זרה הזאת. פעם אני הסתכלתי על ההודים, היו לוקחים כל מיני דברים, אומרים פטפוטי מילים, עבודה זרה, זורקים, שורפים את זה, כל מיני שטויות שהיה לגויים. אחד מהשטויות שהיה להם, עצי אשרה. זאת אומרת, לוקח את העץ הזה, שהוא אגמת עצי אשרה עשו בענר, ושעשה אשרים תשרפון באש. אז עצי אשרה, שאדם לקח, הוציא איזה ענף מעצי אשרה, מי צריך אותו, מי משתמש, זה אסור בענר בכלל. אז זה הגמרא שצריך שיהיה דבר, אמרנו מה הלשון, ולקשר להצניע. כן, זאת אומרת, להפוקי דם נידה, או להציע עצי אשרה, שאסורים בענה, מי לוקח, מי מצניע אותו, זה אסור, אסור להשתמש בו. עצי אשרה, אסורים, תגידו, ואשריהם תשרפון באש, ופסילי אלוהים תגדעון, אסור להשתמש בהם. אז אם האדם הוציא אותו, מי מצניע אותו? ואחר המשנה אומרת, דבר שאתה מצניע, לא עצי אשרה. כן. כן, עכשיו הגמרא דנה, מאן דאמר, מי שאומר דם נידה, כל שכן עצי אשרה. למה? שיכול להיות דם נידה, צריך אותו לכלב שלו, אני יודע, לשונרה, לחתול. יש לו איזה צורך בזה. אבל מי שאומר עצי אשרה, מי שאומר עצי אשרה, אבל דם נידה מצא לשונת. מי שאומר דם נידה זה לא נחשב, כל שכן עצי אשרה שיעשו בענה. מי שאומר עצי אשרה, דווקא עצי אשרה שאין אסור, אבל דם נידה צריך את זה לחתולים שלו, נותן להם שיוכלו דם. כן. אז יכול להיות שאדם לפעמים משתמש בזה. ואידך, כן. מסתכל פפה שאינו מחל יוצא אדם נידע אף שראוי הוא לתנו לחתול, מה הוא ישיב על זה? למה אתה אומר שזה לא ראוי? זה כן ראוי. ואתה גם ראה כיוון דחלשה לא מצנה לדומה שאדם שאוכל לדמון נחלש חס ושלום. פעם אומרים שזה ממית בן אדם, ככה. כל מיני אמונות תפלות. אבל בגמרא אומרת שמי שחס ושלום, אפילו לחתול עצמו, שאתה נותן לו את זה, אז הוא יזיק לו לחתול. לכן לא מצא אדם נידה, בכדי להכילו לחתול. כן. אמר רבי יוסי בר חנינא, היימן. טוב, נמשיך את זה. את הגמרא הזו בעזרת השם שיעשה למחר. תחזרו על הגמרות האלה. זה גמרות יסודיות ב-39 מלאכות. שזה יסוד השבת. ותזכרו, כל מלאכה יש לה 39 מלאכות.